הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, יום ראשון קצת אחרי 10, ואנחנו שוב כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה אני רוצה לפתוח במכתב, מכתב שהגיע לידי קובי לוי, והוא פורסם במדור כותף סיפור ביתד נאמן בתאריך 13 לשני. בעיניי המכתב הזה, הסיפור הזה, או איך שתקראו לזה, בעיניי זה היה כמו ספר מוסר. אני חושבת שצריך להדפיס לפחות חלק מזה, לתלות על הקיר, ובכל יום שאתם קמים עם מצב רוח אולי קצת שפוף, או יש לכם כל מיני טרוניות ומענות, פשוט לקרוא את זה, להתחזק, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הכל, ולהמשיך הלאה את החיים. ובכן, לפני למעלה משנה שוחח אמי בפלאפון יהודי חביב, אשר ביקש ממני לבקר איש צעיר המאושפז במוסד הסיעודי בית רבקה בפתח תקווה. אדון לוי, אני מבטיח לך שתוך זמן קצר תעבור חוויה רוחנית מכוננת, ועדיף שלא אספר לך על כך, תגיע ותתרשם. באתי, הצצתי, נפגעתי. לא מכבר לאחר שבועיים של הרצאות ברחבי הארץ, נסעתי עם רעייתי לבקר בשנית את אלון פז, כדי לקבל עוד מנה של פרופורציה נכונה על חיינו הזמניים. אין מה להאריך יותר, מכאן ואילך תוכלו לקרוא את מילותיו של אלון עצמו, אשר נכתבו במאמץ אדיר במחשב האישי שלו. תשאלו הכיצד, הרי רגליו אינן מתפקדות, ידיו וכפות ידיו אינם זזות, הוא משותק לחלוטין, ולמעט ראשו המתפקד מצוין, ופיו המפיק מרגליות, הוא פשוט דומם. הכיצד? איך הוא בכלל מצליח לכתוב על המחשב? ובכן, על אפו מונחת מדבקה עגולה קטנטונת, על מחשבו מונחת מצלמה קטנה, אשר מתמקדת בנקודת הכסף שבאפו. זו מחזירה קרן למסך המחשב. אלון, בין הענועי אפו, מניע את הקרן ימינה, שמאלה, מעלה, מטה, ומפעיל את המחשב. וכך, הוא כותב מאמרים, שולח מיילים, קורא המון דברי תורה, ומגיב לכל הפונים אליו, אין במחשב ואין בפלאפון האישי שלו, אשר הינו אוזניה מיוחדת שנאתרת ברצון ובמיידית לכל פונה. והנה, מילותיו לפניכם, הן ברורות ונפלאות, מעוררות אמונה באופן בלתי רגיל. והנה המכתב שלו, של אלון פז. שלום, שמי אלון פז. כיום אני בן 38. נולדתי והתגוררתי בעיר עוד השרון. נולדתי כתינוק עם נכות ברגליים, ותפקדתי כעצמאי. הולך כמה צעדים, נוהג, כותב, אוכל באופן מצוין. לפני כשש שנים, כנכה, נהגתי במכונית תואמת את מגבלותיי, ועברתי תאונת דרכים קשה. כתוצאה מהתאונה, השתתקתי לחלוטין, בכל חלקי גופי. השרעפת שלי נפגעה, ולכן בנוסף אני מחובר גם למכונת הנשמה. אין ידיים, אין רגליים, והנשימה בחסדי השם באמצעות המכונה, שליחתו הנאמנה. כיום אני מאושפז בבית החולים הסיעודי בית רבקה בפתח תקווה. בעקבות התאונה שעברתי, אמונתי בבורא עולם התחזקה עוד יותר. כיום אני מעביר את זמני בלימוד תורה בעזרת רבנים ואנשים טובים שמגיעים אליי, וגם עם חברים שבאים לבקר ולארח לי לחברה. חלקם עושים זאת באופן קבוע. אני שוכב בחדר פרטי כמעט ולא יוצא ממנו, ואני מעסיק את עצמי בתפילות ובלימוד רוב הזמן. ברשותכם אשתף אתכם בדרך שבה אני מתמודד עם מצבי. בעזרת הכוחות שאני שואב מהאמונה שמחזיקה אותי ונותנת לי את הרצון לחיות ולהמשיך הלאה. אני מקווה שתתחזקו מדבריי ותחזקו גם אחרים. אדם ממוצע שקורא לו משהו הכי קטן, הוא אומר או זועק, למה בורא עולם? למה דווקא אני? למה זה מגיע לי? מה עשיתי? אני לא זוכר שאמרתי מאז התאונה ועד היום, למה? יש רק מילה אחת שאמרתי, ואני אומר גם היום, תודה. תודה בורא עולם. אם זה מה שבחרת בשבילי, מי אני שאבוא ואתלונן, ואבכה ואכעס עליך? רק אתה יודע מה הכי טוב בשבילי. נסתרו דרכך ונפלאים מעשיך. אין עוד מלבדך, אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אדם צריך להבין שיש בורא לעולם, ואין דברים שמתרחשים סתם. יש חשבונות שמיים, וצריך לקבל את הכל בהבנה, באהבה ובשמחה. כי אם אתה מאמין בבורא עולם, אז תסמוך רק עליו, ותבטח רק בו. כפי שאתה יודע להגיד לו תודה כשטוב לך, אתה צריך לדעת להגיד תודה גם כשלא טוב לך. עדיף לסבול, לכאוב, ולהיות בצער, להתנקות, לתקן, להזדקך, ולחפר על עוונות בעולם הזה, ולא בעולם הבא, ולהגיע ישירות למקום טוב למעלה. היום אני שוכב בחדר קטן, כמו קופסת גפרורים, מרותק למיטה ומחובר למכונת הנשמה. לא רואה אדמה ולא שמיים, רק אני וארבע קירות, ואני יודע שאני לא מפסיד שום דבר בחוץ. העיר גדולה, המדינה גדולה, העולם גדול, אבל אני יודע שבחוץ הכל גשמיות, תאווה, הבל הבלים. ואני שוכב לי בחדר ומתבודד עם בורא עולם, מדבר אליו, מבקש ומתפלל, עליי, על כל בני משפחתי ועל כל עם ישראל. אני יודע שכשיגיע יומי עד 120, אני אקבל פי אלף, פי מיליון ממה שקיבלתי כאן בעולם הזה. אני לא מפסיד שום דבר, נהפוך הוא. זה שאני נמצא במצב הזה, זו לא מסכנות, זו זכות לחפר על עוונות עם ישראל. מה יותר טוב מזה? היום אני מבין משהו שבן אדם בריא קשה לו להבין, שהגוף זה דבר משני. כל עוד הלב פועם, הראש עובד, העיניים רואות, האוזניים שומעות, הפה מדבר ואוכל, והנשמה מרוממת. מה אני צריך יותר מזה? אני לא צריך שום דבר. כי כל עוד אני יודע שהעולם הזה זמני, החיים זמניים, הגוף הוא זמני, אז ממה יש לי לדאוג? ממה יש לי לחשוש? ממה יש לי לפחד? אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, שומר ומשגיח ודואג לכל מחסורי. וכמו שכתוב בתהילים, מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר. יש את האמרה, זהו השיר השמח בחלקו, אני שמח בחלקי. ראשי התיבות של המילה עשיר הם עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. אצלי מתוך העשיר הזה יש רק את האש, את העיניים ושיניים. אך למילה עין שין אש יש פירוש נוסף. עולם שלם. אני עולם שלם. אני לא צריך ידיים ורגליים בשביל להיות עולם שלם. אמנם אין לי ידיים ורגליים מתפקדות, אבל ליוד ולרייש במילה עשיר יש עוד פירוש. יצרה, שכמעט אין לי היום, ברוך השם. ברוך השם, טוב לי עם מי שאני, עם מה שאני ואיך שאני. אין לי תלונות לבורא עולם, רק תודה, אני מאושר מאוד. האם אי פעם מערכת את גופך, את האצבע הקטנה בידך, שכשמגרד לך האף, האוזן, או במקום אחר אתה מרים, הוא מגרד מיד בלי בעיה? ואם אשאל אותך אחרי כמה שניות מה עשית הרגע, אפילו לא תבין או תזכור מה עשית, כי הכל מובן מאליו בשבילך. כאשר לי מגרד האף, האוזן, אני נאלץ לסבול את זה דקות ארוכות במקרה הטוב. אין מובן מאליו. ברגע שנפגע לך עבר בגוף, אז אתה מבין כמה אותו עבר היה חשוב לך. האם פעם מערכת את הרגליים שלך? זוג רגליים שמחזיקות עליהן עשרות רבות של קילוגרמים? אתה עומד מול מדרגות, צריך לעלות כמה קומות, ואז אתה אומר לעצמך, אוף, כמה יש לי לעלות? אתה מתעצל? תגיד לבורא עולם תודה על שיש לך רגליים בריאות, שאתה יכול ללכת, לעלות מדרגות. יש אנשים מוגבלים, קשישים, שעד שהם עולים מדרגה ועוד אחת, לוקח להם זמן רב. אני שוכב על המיטה, מונשם, בתוך חדר קטן, כמעט ולא יוצא ממנו, לא רואה מה נעשה בחוץ. אתה ידידי, תעמוד מול החלון, תביט החוצה, תיקח שאיפת אוויר. תגיד לבורא עולם, תודה בורא עולם, תודה שאני יכול לנשום בכוחות עצמי, לראות שמיים, לראות שמש, לראות ירח וכוכבים, לראות עננים, לראות ציפורים, לראות אדמה, לראות עצים, פרחים, דשא, לחוות את נפלאות הבריאה. זה לא מובן מאליו. תאריך את מה שבורא עולם נתן לך. אתה צריך להרגיש אדם מאושר, שהחיים יפים, שבורא עולם אוהב אותך, שהוא זיכה אותך בגוף בריא, בנפש בריאה. לא מכבר הוזמן אלון פז לשאת את דבריו בפני 1,800 מתנדבים של עזר מציון. בכנס אדיר בעיר צפת שנועד לעודד ולפרגן לאותם מתנדבים מוסרי נפש. שימו לב לדבריו שנאמרו לאוזניים כמהות ותמהות. אתם מביטים עליי, נכה, לא ידיים, לא רגליים. אל תרחמו עליי, אני מאושר, אני מושלם, ויותר מזה. אם הקדוש ברוך הוא ישלח אליי איש עשיר, חסון וגבה קומה, עם ידיים חזקות ורגליים איתנות, ויאמר לי, אלון, האיש הזה מוכן להתחלף איתך, הוא ישכב במקומך משותק במיטה בבית רבקה, ויקבל את גופך, ואתה תקבל את גופו וממונו, ותוכל לחיות כאחד האדם, עשיר, בריא, תוכל להגיע לכל מקום, וליהנות מן החיים. אז אשיב לקדוש ברוך הוא, לא, אינני מסכים, ומדוע? כי אתה ריבונו של עולם, יודע מה הכי טוב בשבילי. ואם הכי טוב בשבילי זה להיות מרותק למיטה ומשותק, אז אני מעדיף להמשיך לחיות כך. ותודה על הכל. אתם מבינים את זה? שיעור מוסר, ממש שיעור מוסר. תודה לך השם, הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה. היום בתוכניתנו מחר ימלאו 18 שנים לטבח בנהריים שאירע בדלת באדר. רוזה חיימי הייתה מחנכת באותה שנה, היא גם השתתפה באותו טיול ואנחנו נשמע ממנה על מה היא זוכרת מהאירוע, איך מתמודדים על כוח האמונה ואיך ממשיכים הלאה. בשבוע שעבר הקראתי קטע מקסים שכתבה חיה רוזן על האח המיוחד שלה. אבא שלה שמע את הקטע שהקראתי והוא מבקש גם לשוחח איתנו על הילד המיוחד שלהם, על עזרא הילד המיוחד שלהם. בהמשך רחל בולטון מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים, וגם יעל בן חור, רדיולוגית, נטורופתית וקניזיולוגית, והיא תדבר איתנו על נטורופתיה כגישה הוליסטית, גם דרכי אבחון ועוד. אבל לפני הכל, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לקרוא לכם קטע שכתבה לי עכשיו ומאזינה ממש שתי שורות. היא כותבת לי כך: רחל, תודה. אמרתי איתך מילה במילה את התודה לאשם והסתכלתי על השמיים. חשבתי לעצמי, אז קצת קשה עם כסף, אז מה? איזה שטויות קטנות. ברוך השם, תודה לך על הפרופורציות, התחזקתי מאוד. אז תודה לך, מאזינה יקרה, שאני אפילו לא יודעת מה השם שלך, כי באמת הייתה לי קצת התלבטות הבוקר, האם לפתוח במכתב המקסים הזה של אלון פז. אנחנו בחודש אדר, ואנחנו מצווים לסמוך, ויש משהו אולי בלכאורה קצת מדכא, ואז אמרתי לעצמי, לפעמים כל כך קשה לנו לסמוך, וזה מציק לנו, ושם יש לנו, וקשה עם הפרנסה, ועם הזיווג, ובאמת לפעמים קשה לסמוך. אבל כשקוראים כזה מכתב, פתאום את אומרת, יש לנו כל כך הרבה על מה לסמוך. אז כן, דווקא בחודש אדר בחרתי לקרוא את המכתב הזה, ותודה לך, מאזינה יקרה, שחיזקת אותי. תודה. ב-13 במרץ 1997 ירה חייל ירדני אחמד מוסה על קבוצת ילדות תלמידות כיתות ח' ז' וח' מבית הספר הדתי עמית מבית שמש. הם היו בטיול שנתי באי השלום בנהריים. נורא. המחבל הזה הרג 7 תלמידות ופצע 6 אחרות, מהן 2 באופן קשה. שלום לרוזה חיימי שהייתה מחנכת באותה שנה והשתתפה בטיול. שלום רוזה.
שלום.
רוזה, מה את זוכרת מאותו יום לפני 18 שנים?
שלום, רציתי קודם באמת להתחיל עם
הסיפור
שלי, להתחיל את כמה ימים קודם לכן. אנחנו יצאנו לטיול של 3 ימים מבית הספר עמית, השם פירס לשעבר, היום הוא נקרא עמית שחר, השם 7 תלמידות. יצאנו לטיול לאזור הגליל התחתון, כאשר התלמידות למדו בנושא המים, והאווירה של חודש אדר היא באמת אווירה מאוד טובה כדי לצאת לטיול כזה. באותו בוקר שיצאנו בבית באדר, בית הספר קידם אותנו באווירה מאוד 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 מיוחדת, כאשר התלמידים מכיתה י"ב הכינו את הכניסה לבית הספר במין קישוטים כאלה, שזה היה קצת לא מובן מאליו, כאשר הכל היה ממש מכוסה בשחורים, ומסביב לכניסה לבית הספר היו מצבות כאלה, זה מין תחושה שבעצם כאילו משהו באווירה פורימית, שכאילו הם רוצים לקבור את בית הספר. וכמובן שזה לא היה מצחיק, אבל באמת לא ברור, רק אחרי כמה ימים הבנו בדיוק מה הייתה קבלת פנים הזאת. יצאנו ביום הראשון לטיול, המסלול היה נהדר ומקסים, וביום השני טיול מקסים ונהדר. סוף היום עשינו שייט באזור של טבריה, והכל מתוך שמחה, ומה שהבנות כל הזמן שרו, והשמחה והשירה לא פסקה לאורך כל הדרך. מזג האוויר היה לטובתנו, הבנות בהתנהגות של ממש למופת, הכל היה ממש ממש מקסים. ועכשיו אני עוברת ליום השלישי של הטיול, כאשר ביקשתי מלווה של הטיול, שלפני שהוא הולך להתפלש, הוא יעיר אותנו בבוקר כדי שנוכל להעיר את הבנות ולצאת. באותו בוקר התעוררתי כשאני ממש חולה, זה היה יומיים לפני יום פטירתו של ד' באדר, שלושה ימים לפני יום פטירתו של משה רבנו, ואז אני ממש רואה דמות של אדם שאני ממש לא יודעת שהוא השם מנהל בית הספר, אבל בעצם הוא מדגיש את העניין של משה רבנו, ואז הוא אומר, את מורה לתנך, נכון? אז אני רוצה רק לשאול אותך שאלה. אז אמרתי, וואו, אני עכשיו באמצע טיול שנתי, ואני לא בא לי לחידונים מהסוג הזה. ואז הוא אומר, אני יודע, והוא מגיש לי ספר תנך מאוד מאוד גדול, והוא אומר לי במילים אחרות, זכרו תורת משה, זה, כתבתי אותו למענכם, ובאמת, קחי את זה איתך לדרך, בעזרת השם נשמור עליו. ואז היו דפיקות בדלת, וממש מתעוררת מהחלום הזה, שאני ממש עם התנך הזה לאורך כל הדרך. וכאן מתחיל היום השלישי שלנו לטיול, ואנחנו יוצאות, כשאנחנו נפרדות, מצטלמות, הכל נעשה בצורה כל כך מופתית, הכל נהדר, מקסים, מגיעים לתחנה הראשונה שלנו, לקיבוץ בית אלפא, ושם יש איזשהו גלגל מזלות מאוד גדול, ואחת התלמידות, השם יקום דמה בשם יעלה מאירי, מסתכלת, יש שם בתחתית הגלגל את אברהם אבינו מניף את המאכלת, ואז היא אומרת, המורה, זה יכול להיות שאבא יהרוג את הבן שלו? וכמובן שאני הסברתי לה את כל העניין של הניסיון וכל מה שקורה, ואז מיד מגיעים תלמידים, תלמידות, והן מזיקות לנו להגיע לאוטובוס, כאשר באמת זה היה היום חם ומזג אוויר נפלא, ואז היא אומרת, המורה, אני רוצה ללכת לקנות ארטיק, וכל כך יפה התנהגה, יאללה, רצה מיד קנתה את הארטיק, ואז היא אומרת, המורה, קחי ביס, אני מדגישה את זה, כי בעצם זאת הייתה ברכת, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, אני לקחתי את הביס ויהיה אחריי, זה היה ב10:30, כש8:30, כשאני אמשיך את הסיפור, נראה מה התרחש. וגם עברנו לתחנה מספר 2, מגיעים לתחנה שלנו, אי השלום נהריים. המקום הזה היה שייך לירדנים, עברו מעל 18 שנה, המקום הזה היה שייך לירדנים, שנתיים קודם לכן, כלומר לפני 20 שנה, בעקבות הסכם השלום שלנו עם הירדנים, האתר הזה עבר אל הירדנים. ואנחנו הלכנו לראות את השלום, היה הדבר הכי חשוב, והדבר שני באמת, מאחר והבנות נמצאו בנושא המים, הם רצו לראות את תחנת הכוח של שנמצאת שם במקום של המים, של החשמל.
כן.
ואז אנחנו נכנסים לתוך האתר, ועומדים שם באתר, בכניסה, מחליפים את מספרי תעודות זהות, ואז הולך חייל ירדני לאוטובוס, שהוא בעצם אמור לבדוק שלא הבאנו איתנו חומרי חבלה או מה, אבל הוא לא בודד בצורה שגרתית, אלא ממש הוא מפנה את הנשק לכיוון של הבנות. ואחת מהבנות, קרן כהן, זכרה לברכה, שישבה מאחוריי, אומרת, המורה, למה ככה? ואני אומרת, באמת, שהוא לא ישמע אותנו. ורגעים האלה כבר התחילו ממש תחושות בטן ככה.
לא נעימות, כן.
לא נעימות, משהו ככה, זהו. ואז ממש עלה מדריך מקיבוץ גשר, שהוא אמר, היה אמור לתת לנו את ההסבר שם במקום. הוא עצמו מנסה עצמו מספר משפטים, מה קורה פה היום, מה השתנו פה החיילים, הוא נכנס יום יום שעה שעה, אבל הוא רואה שהיום זה היה קצת יום מוזר. לנו זה לא דיבר שום דבר. וכמובן נכנסים, מגיעים לאיזה רמפה כזאת מגדולה, שהמדריך אומר לנו, אנחנו יורדים למספר דקות, לא להוריד, לא מצלמות, לא נותן לנו מספר הוראות, וכמובן אני המורה תורחת ודואגת שאף אחד לא נשארת על האוטובוס, כולם יורדים, היינו 45 ילדות, שתי מחנכות, למרות שזה היה שלוש כיתות של כיתות ח' על האוטובוס הזה, חלק מהבנות יצאו, 45 ילדות ושני מלווים עם נשק. את הנשק הם השאירו כמובן בכניסה לאתר, ואז מה שקורה באמת, אנחנו יורדים מהאוטובוס, כולם עומדים, ואנחנו פשוט רואים חיילים ירדנים מסתובבים בשטח, הם מנופפים לנו לשלום, אנחנו מרצינים להם, וואי, זה נראה אחרית הימים, מדהים, יפה, ואז המדריך אומר לנו לעמוד באיזה קצה של איזשהו מדרון, ואני כמובן דואגת שהם לא יקרבו יותר מדי על המדרון, מדרון כזה תלול, וכל מה שרק קשור לדאוג לביטחונם של הבנות המדהימות שלנו, וכמובן אני עומדת ליד המדריך כדי שהם תהיינה שקטות ויכולו להקשיב. מאחורה המגדל של החייל הירדני שממנו יורה עומד מאחורי התלמידות, והבנות מסתכלות אל הנוף. ואז המדריך אומר, אנחנו נמצאים במקום שנקרא נהריים, נעריים על שם שני הנערות, מפגש של שני הנערות, הוא לא מסיים את המשפט. הוא התכוון להגיד שנער הירמוך ונער הירדן מתחברים פה, אבל הוא לא מסיים את המשפט, כי באותם רגעים התחיל ירי. ואני שגרה מעל גבעת התחמושת, להשתרח, כל החתונות שלהם, כל הסמכות שלהם הם יורים, ואני אומרת לתני, זה יופי, איזה קבלת פנים הם עושים לנו, הם מקבלים אותנו ולירי, זה מדהים, כאילו, וואו. אבל פתאום אני רואה שבעצם זאת לא קבלת פנים, כי קרן כהן זכה לברכה, שדקה לכן אמרה לי, המורה, אני מפחדת. אני פתאום רואה שהיא באמת כבר חטפה מספר כלים, והיא כבר שכבה על הרצפה. ואז ממש באותם רגעים אני רק יכולה להגיד ששום דבר לא היה בשליטתי. כמו שנאמר בספר דלים, צקות השושי ביום נשק, הרגשתי שמרש הקדוש ברוך הוא זרק עליי איזה מין סניחה, וממש נותן איזה מין תחושה כזאת של ביטחון. אין שום פחד, ואני מקבלת עוצמות שבו אני ממש מתחילה לצרוח לבנות לרוץ ולרדת לכיוון המדרון התלול, שדקה קודם לכן אמרתי להם זהירות לא להתקרב לשם. הראשון שבאמת הלך לכיוון הזה היה הרכב של השכבה, שהוא ממש הסתבא וממש הבין שזה הכיוון, ואני ממש מיד דוחת את הבנות לכיוון של המדרון התלול הזה, ותוך כדי שאני דוחת וצורחת ובכולי, קבוצה של בנות עומדות ממש מסביבי, ואז אני רואה איך שהחייל הירדני יורד מהמגדל, ואיך שהוא זורק את המחסנית, המחסנית שכבר התרוקנה לו, ואיך שהוא מכניס מחסנית נוספת.
וואו.
ובאותם רגעים אני הבנתי שאין פה מה לחכות, שבאמת הגיע הזמן שגם אני אראה את זה אותו בזרום תלול, ויחד כן. עם קבוצת הבנות שהיו לידי, אנחנו מתחילות לרדת
את,
לכיוון המדרון.
את יודעת מה מדהים, רוזה? שאת פשוט, עברו 18 שנה, ואת זוכרת פרטי פרטים של אותו יום, את הארטיק, את השעקול, את ה...
הכל.
הכל חרוט בזיכרונך, כאילו שזה היה אתמול.
נכון, נכון מאוד. ואני אחר כך, בהמשך, אני יכולה להגיד לך למה הדברים האלה כל כך יושבים לי, כי באמת כשקורה אסון, אז אתה יכול באמת או שאתה מתרומם מזה, או שאתה נס ויורד מזה. ואני דווקא בחרתי באמת להתרומם מזה ולהמשיך עם הדברים האלה הלאה, ולכן כל פרט שאני אומר אותו כאן הוא מאוד מאוד חשוב. ירדנו לכיוון המדרון התלול הזה, ופשוט לא בחרתי מקום היסטורי, אני פשוט החלקתי. וברגע שהחלקתי, אז כל הבנות היו ממש סביבי. הפריחה של חודש אדר, הכל, זה היה אדר בית, ממש ערב פסח. הכל היה כזה פורח, כזה, ופשוט לתקוע את עצמך לתוך המדרון. ופשוט אמרתי לבנות, להניח את הידיים על הראש. כי אם הוא יתקרב אלינו והקליעים כאן יהיו באוויר, אז לפחות שהם יכנסו להם לכפות הידיים, לא האמנתי שיהיה יותר גרוע מזה. ואז צעקתי, אמרתי להם לצעוק יחד איתי את השמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני לא יודעת מי אמר מה אמר, אני רק יודעת שבאותם רגעים אני דיברתי עם בורא עולם, ואני אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לקחת את הכל ממני, אבל את האמונה שלי בך, אני מבטיחה שאני מהפיגוע הזה אצא יותר חזקה באמונה שלי בך. זאת הייתה הבטחה, וכמובן גם תמונות שככה חולפים, הבן שלי היה בן 19, הוא רצה כבר להתחיל להתחתן, ואת אומרת לעצמך, וואו, וחבל, כאילו אולי אני לא אסכה, וכל מיני דברים ככה, ולכל מהר מהר וזה, והוא מגיע לקצה של המדרון, ויורה, 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 בלי שום הפסקה, הכדורים שורקים לנו מעל הראש, ואז נהיה שקט. חשבתי זהו, הסיוט הזה נגמר. מבין השיחים, ככה הרמתי את הראש, ואני מחליפה מבט עם הרוצח, שממש אני רואה ממש את כל חלקי הפנים הוורידים, הגידים שלה, הכל בלט, השנאה היוקדת שהייתה לו בעיניים, הכל כל כך בלט. והוא מנסה להיאבק עם הנשק שלו, בשפה הצבאית קוראים לזה מעצור, ובשפה שלנו זה נקרא נס. הוא פשוט ניסה ונבק, והוא לא מצליח. ואז היה סף שהוא היה נדמה שהוא מצליח, והוא פשוט מוריד את זה שוב על הכיוון שלנו.
כן, רוזה, אנחנו פשוט חייבים לצאת לפרסומות. את תישארי על הקו, אל תסגרי. אנחנו נמשיך איתך את השיחה מיד אחרי הפרסומות, בסדר? תישארי איתנו על הקו, פרסומות קצרות, ואנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
תמיד איתי. קולך היא תמיד איתי, ואנחנו באמצע שיחה עם רוזה חיימי, שהייתה מחנכת של כיתות זין וח' בבית ספר הדתי עמית בבית שמש, וב-13 במרץ לפני 18 שנים, 1997, ירח חייל ירדני, אחמד מוסה, על קבוצת ילדות, תלמידות בית הספר, שהיו באותו טיול שנתי, ואנחנו מדברים שוב עם המחנכת רוזה חיימי. רוזה, שוב שלום לך.
שלום וברכה.
ואנחנו כך נעצרנו באותם רגעים שבהם המחבל מנסה להיאבק עם הנשק, אחרי שהוא כבר הספיק לראות כמה כליים, ואז בעצם קורה נס, בשפה המקצועית קוראים לזה מעצור, שהנשק לא מצליח להמשיך לראות, אבל כמובן שאנחנו רואים בזה נס גדול.
נכון, ואז פשוט מה שאני רואה זה שהוא זורק את הנשק שלו, והוא מרים את הידיים, הולך לו לאחור, והבנתי שבאותם רגעים כנראה, חשבתי לעצמי, אולי הוא ישיג עוד נשק, הוא יחזור. נתתי ממש הוראה לכל הבנות לרוץ מיד בכיוון האוטובוס, וכל מי שרק יכלה התקדמה, אני לא יכולתי להתקדם, כי 4 תלמידות שנרצחו היו ממש לידי, וחשבתי אולי לרגע, לא רציתי להאמין שהדבר הכי גרוע מכל קרה, ואני מנסה להעיר אותם, ואני מנסה לדבר אליהם, ולא קורה כלום. עד שתגיע עזרה הראשונה וכו', כתבתי המון המון פרחים, והשתדלתי ככה לגרום להם איזשהו צל בסביבה, ומיד ככה תוך כדי אני מרימה פצועות לכיוון האוטובוס ורצה לכיוון המדרון התלול. המורה שהייתה איתנו בטיול, יפה שוקרון, נפצע, וחייל ירדני הרים אותה, כבר לקחת אותה לכיוון ירדן, ולא נתן בשום פנים ואופן שהיא תבוא איתנו. הבנות הפצועות היו איתנו, ומה שקורה כאן ברגעים האלה זה ממש פרחות מכאן, זאת קליה פה וזאת קליה שם, וזה היה פשוט לא נורמלי. לצאת משם גם הסתבכנו, כי המדריך של הטיול שהיה איתנו נעלם לנו, ויצאנו מהשטח כשבאמת חיכתה לנו את אותה גברת אורנה שימני שהקימה את השטח של זכרם בכניסה לנהריים, והיא באמת עזרה לי אחר כך לכל מה שקשור להזעיק עזרה וכל מה שקשור.
איך באמת הצלחתם להזעיק עזרה? אני לא יודעת, היו אז טלפונים ניידים?
לא, היה לנו פלאפון אחד שהיה לרכז השכבה, שהוא הצליח להתקשר למד"א, וזהו, אבל הכלים נשמעו באזור של, זה היה נקרא חמדיה, האזורים שנמצאים שם ליד נהריים.
ואז הבינו שקורה משהו.
קורה משהו, אבל ממש בזמן מאוד מאוד קצר כבר הייתה המולה מאוד גדולה, והגיעו כבר מסוקים, והגיעה ממש עזרה, ונלקחו הפצועות, והנרצחות שנשארו שם בתוך האתר, שזה היה הדבר הכי קשה. אני עליתי לאוטובוס עם התלמידות הפצועות, ועם התלמידות שניצלו, ואני לא יכולתי לגעת בגופות של הנרצחות, כי הירדנים לא הסכימו בשום פנים ואופן, וזה ממש היה לי קשה עם זה מאוד. כשיצאתי החוצה, אז הגיעה לו פיקוד מרכז, והתחננתי לפניו שאני רוצה לחזור פנימה, כי שארתי שם תלמידות, ובאמת נכנסתי מאיזשהו אמבולנס פנימה, וצרחתי שזאת המורה רוזה, ואם מישהי מסתתרת, לא חלמתי לרגע, לא יהיה שם לא שום קול ושום מענה, אבל מצאתי שם שני דברים, שזו היה נעל של אחת התלמידות, ותפוח, שבשבילי הם סיימו שני דברים שאיתם, הלכתי איתם הלאה. אחד, זה באמת עם הנעל, זה להמשיך הלאה, ולא לקבע מצב, ולא להישאר באותו מצב. והתפוח עם הסמל של החסידות, שבו אתה מחובר אל בורא עולם, שני דברים מאוד מאוד חזקים. מה שקורה אחר כך זה באמת, זה אחזור חזרה לבית שמש, כל השערה, ולהתחיל עם לוויה ולוויה ועוד לוויה, עד אור הבוקר שזה היה. והלוויה הראשונה הייתה של יעלה מירי, שבבוקר היא השאלה, המורה זה יכול להיות שהבא ירוג את הבן, ובלילה, והיא מברכת שהכל נהיה בדברו, שזאת הייתה הפעם האחרונה שהיא ברכה, ובלילה להתעמד לאמא שלה ולהתלוות בלוויה שלה, זה היה כל כך קשה. ואחר כך מלוויה לוויה עד הבוקר, 3 ימים לאחר מכן הגיע מלך ירדן פה לארץ, והוא ממש ניחם את ההורים, ואחר כך כל מה שקורה לאחר מכן, לנסוע לירדן ולהעיד ועוד 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 וכהנה, ולהיות חזקה מול אותם תלמידות שניצלו ונותרו בחיים, שממש הפכנו להיות כיתה אחת, כי המחנכת שלהם נפצעה, והם כולם היינו ממש כיתה ענקית, שאף אחד לא הייתה מוכנה לעזוב אותי, ונופך כזה שהוא קשר של דם. אחרי חוצה, וזה באמת בקיצור, אני פשוט חלמתי את יעלה זכרונה לברכה, והיא הייתה כל כך שמחה, והיא אומרת לי, המורה, תפסיקי לבכות, אין נרצחו, היא אומרת לי, על ידי גוי. והיא אומרת לי, המורה, את יודעת, מי שנרצח על ידי גוי הוא הרוג מלכות, והרוג מלכות נמצא תחת כיסא הכבוד.
וואו.
אבל את המורה למטה, תעשי בשבילנו, תלכי ותספרי לכולם, שאנחנו היינו ילדות שמחות. את ראית המורה כמה שרנו, את ראית המורה כמה אהבנו את ארץ ישראל, אפילו שעלתם אותנו ערים וירדנו גבעות, סתם ככה, אבל את הסברת לנו שכדי לאהוב את הארץ צריך ללכת ברגליים, וכדי להכיר אותה צריך ללכת בה, כדי לאהוב אותה, והצוואה של אברהם אבינו, זה היה ממש כך. זה הנקמה, המורה. תגידי לכולם, אנחנו נרצחנו כי היינו יהודיות שמחות.
הרוגות מלכות.
הרוגות מלכות. אנחנו נקברנו על אדמת ארץ ישראל, ואם אותו גוי רצה למחוק אותנו, אנחנו קוברות על אדמת ארץ ישראל בירושלים, בבית שמש, במושבים שבסביבה, וזה באמת דבר מאוד מאוד שחשוב לדעת. שרנו לפני הטיול, אני זוכרת המורה את השיר שאף מאוד לשמוע, אל נבקש הכל לדעת, זה היה שיר שמאוד אהבו, ובאמת עם המשפט הזה, באמת לא ברור, ולא...
רוזה, יש לנו ממש חצי דקה לסיום, אז רק מתי את חוגגת את יום ההולדת שלך? הבנתי שזה לא בדיוק. כן.
ממש, יש לי שני תאריכי ימי הולדת. היום ההולדת הביולוגי שלי זה היה בבית באדר, שאותו יום שיצאנו לטיול כל הכיתה בבוקר ממש חגגה לי, והתאריך השני שזה בעזרת השם מחר, ד' באדר. ד' באדר, אני בת 18, שבו כל בני המשפחה שלי, הנכדים שלי, הבעל היקר שלי, כולם מקשיבים לי, שומעים אותי, מגביעים אותי.
באמת כששומעים אותך, זה, את כל כך חיה את זה, כאילו זה קרה אתמול, וברוך השם שבכוח האמונה הצלחת להמשיך, להתחזק וללכת הלאה. אני מודה לך מאוד ששיתפת אותנו, אני בטוחה שאנשים התחזקו בעקבות הדברים שלך. רוזה חיימי, מחנכת של כיתה זין ח' ב-13 במרץ, כשהייתה התקפה של מחבל ירדני על קבוצת התלמידות. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, ושיהיו רק כבשורה. טובות, אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד לאחר מכן שעה שנייה, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ולכל מי ששאל אותי לגבי יואל, אבא של חיה רוזן, אבא של הילד המיוחד הזה, עזרה בעזרת השם, אנחנו נראיין אותו בשבוע הבא, לא הספקנו היום בשעה הזאת. מיד תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות כלים לשינוי בחיים. בהמשך תהיה איתנו כאן באולפן יעל בן חורי, רדיולוגית, נטורופתית וקניזיולוגית, ואיתה אנחנו נשוחח על כל מה שקשור לנטורופתיה כגישה הוליסטית, דרכי אבחון, שאלות בנושא תזונה, גלגל העין ועוד ועוד. ואנחנו כבר רוצים לעבור לגברת רחל בולטון. איתנו רחל?
כן, בוקר טוב.
בוקר אור, רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות, כלים לשינוי בחיים.
בוקר טוב.
בוקר אור.
אז היום באמת אני רוצה לקחת שיחה על הנושא הזה של פורים ואמונה. אנחנו כולנו מכירים פורים ושמחה.
נכון.
אבל בכל אופן אנחנו גם יודעים שבעצם אומרים כפורים, שכיפור יהיה כמו פורים. אז בעצם יש משהו מאוד עמוק בחג הזה, שמביא איתו משהו שכפי הנראה, היום הקדוש הזה, כיפור, צריך להיות ניזון ממנו, או לשקף אליו. אני צריכה להקדים ולהגיד, שאני אולי לא מדייקת בפסוקים וכאלה, כי אני לא מעבירה שיעור תורני. אני לא באמת מעבירה כרגע שאותו, אני כן. רוצה להראות איזושהי התבוננות באמונה, בעבודת השם.
את יודעת רחל, זה מדהים, כי אני פתחתי היום באמת את התוכנית שלי עם איזשהו סיפור על מישהו שמתמודד עם נכות כל כך קשה ואיך הוא מודה כל הזמן להשם, ואמרתי שדווקא בחודש אדר, למה בחרתי לפתוח סיפור כזה שהוא בלכאורה אולי מדכא, אבל זהו, כשאנחנו באמת מתבוננים והאמונה משחקת שם משחק, זאת אומרת, זה מה שיביא לנו בסוף את השמחה, כשיש אמונה אמיתית בבורא עולם, נכון, ויודעים שהכל, הכל נכון. אז זה מה שבסוף יביא לנו את השמחה.
נכון.
אז זה לא בכדי שבחרת להגיד פורים ואמונה, כי זאת הנוסחה כנראה להגיע לאותה שמחה.
בדיוק. יפה. אז בואו נתחיל. אז באמת אנחנו מתשובים, נס גדול שהשם עשה לנו, הוציא אותנו ממצרים. יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא, עושה לנו מופתים. הוא ולא שרף, הוא ולא מלאך. וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, והעם רואה את יד השם ממש, ורוקדים ומוצאים את תוף מרים ושרים להשם כי גאו גאה, והכל נגלה, הכל בנגלה, הכל ברור, הנס הזה, היכולת של הקדוש ברוך הוא להוציא אותנו ממשהו שלא היה ברור אם אי פעם נוכל לצאת משם. זו דרך אחת שבו אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, כשהוא עושה לנו ניסים גלותים, ואנחנו רואות את הנס. רואות עין בעין. היה אחד, נגמר שתיים, וברור לנו שקיים נס. מתי מתחילה השאלה? שהקדוש ברוך הוא בהסתר. המגילה כולה נקראת לא מרדכי.
תגידי לה.
לא. הוא זה שמסר את נפשו. הוא זה שכיוון את הסתר. הוא זה שהסכים לא להשתחוות ולא לקוד להמן הרשע. והוא זה שסיכן את עצמו ואמר לה מה לעשות. ובסוף המגילה בכלל נקראת הסתר.
רחל, אני לרגע קוטעת אותך, כי אני רוצה שתנסי לשפר את העמדה. את לא נשמעת לי מספיק ברור, ואני לא רוצה לפספס אף מילה. אז תנסי עוד טיפה, אולי טיפה להרחיק את השופרת לקריב, לשנות טיפה את העמדה, שנוכל...
אני אתם בסלולר איתי, ואני מנסה...
הנה, כבר, אני חושבת שכבר נשמע יותר טוב, כבר.
כן, אוקיי.
כן, הנה, כבר שיפרנו משהו. בואי ננסה להמשיך, כן.
יופי. אז בעצם המגילה נקראת אסתר, מלשון הסתר. כל המגילה עצמה זה איזשהו סיפור באסתר שבהסתר שבהסתר, ואם מתבוננים אם כאן, הוא הלך ובא, הוא חלם, הייתה מלכה, היא לא רצתה להיות לצאת, אשתו של המן, אומרת לו תעשה ככה, זה כמעט נשמע איזה סיפור כאילו בדוי כזה. הקדוש ברוך הוא שמסתתר בתוך המגילה, שמסתתר בנס הגדול כתוב שחשברוש רצה להשמיד את כל העם היהודי, ופרעה רצה רק את הזכרים. זאת אומרת שבעצם הגזר דין של פרעה היה יותר קשה, כי וגם הוא מלך על כל המדינות של החשברוש, והוא מלך על כל המדינות. ובעצם ההסתר הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך כל הסיפור והמגילה, בא להראות לנו שאין לנו מקום לחשוש ולפחד, כי אפילו בתוך ההסתר המאוד גדול ששום דבר לא ברור, נבחרת אסתר המלכה בעצם הולכת להחליף את מלכת היופי. מלכת היופי לא זה אישה ממוצעת, שבכלל מי דן בסך אם היא הייתה ביופייה מתאימה להיות מלכת היופי הבאה. והיא עושה דברים שהם נגד הגילוי, הם רק באסתר. מה היא עושה? היא מבקשת את החשברוש לפגוש אותה, בלא בזמן, וכשהוא כבר מסכים לפגוש אותה, אז היא אומרת, מה את רוצה? הוא שואל אותה, וטס, ואז היא אומרת, לא, אני רק רוצה משתה עם המן, וגם את המן אני רוצה במשתה. כאילו, כבר נכנס, כבר קיבל, כבר היית, ועוד יום אחד כזה משתה. אנחנו רואים בחושך הגדול, שנראה לפעמים שאין שם יד הקדוש ברוך הוא חלילה, שמה מה, מה קורה פה? איך קורה שתינוקת חס שלום הולכת? איך קורה שמישהו חולה? איך קורה שנלקח משהו? ונראה שיש איזה פחד צמוי, פחד צמוי, שאולי אנחנו לבד, ובאמת אנחנו חסרי אונים, לא הצליח לנו הפעם, כי אנחנו רגילים רק בניסים שהם ברורים וגלויים לנו. ההסתר שבו הקדוש ברוך הוא מסתתר במגילה, מלמד אותנו משהו מאוד גדול. מה עושה הסתר המלכה? ולמה המגילה על שמה? זה בעצם היא באה ואומרת, שומו עליי, תקראו את החושך הזה, אל תוותרו, תהיו שמה במקום הזה, שאתם מאמינים גם כשאתם לא רואים שהשם יתברך נמצא שם. תאמינו שהשם רוצה משהו, והוא יביא את המשהו הזה, גם שזה לא נראה טבעי. הרבה פעמים בסדנה שלי אני מלמדת, יש סיפור מאוד מעניין, שמספר שבעצם בן אדם הלך לטייל בדרך, והחליק. ברגע האחרון תופס בזיז של סלע, והוא כספורטאי מנסה לעלות חזרה לתוך השביל חזרה כדי להינצל, אבל בעצם הוא מגלה משהו מאוד גדול, הוא מגלה שהזיז הזה לא יציב. ואז הוא מתפלל להשם ואומר, השם יתברך. אם אתה, מה שאתה תגיד לי אני אעשה, רק תציל אותי, אני הולך לטבוע, ליפול לתהום. והשם אומר לו, אין בעיה, שחרר את הידיים. הוא אומר, השם, באמת, איך אני אשחרר את הידיים? אנחנו הרבה פעמים בהסתר לא מאמינים להוראות שיש לנו מרבנים, ממנהיגי הדור, מרבה שהוא מרדכי היהודי. אנחנו, קשה לנו לראות את הפשטות בנקודה הזאת שבחושך שבחושך, שבהסתר שבהסתרים נמצא הקדוש ברוך הוא, והוא מנהל את כל הגשפט הזה, שחרבונה נכנסה, הוא אומר, והיא אומרת לו, שתמן תבנה עץ בקיופותו זמן, שכל הכל העולם עומד כדי להציל אותנו, וההצלה שלנו היא לא תמיד איך שאנחנו מבינים, ואיך שהוא מבין. ומתי שאנחנו מתבקשים לשחרר את הידיים, זה תמיד הזמן הנכון לגאולה שלנו. ודווקא בתוך החושך הזה, אנחנו נזכה לגאולה שלמה, בגלל שבעצם פה נדרשת רק אמונה. מה השמחה? השמחה ביציאת מצרים הייתה, לקחו תופים ואשר על השם כי גאו גאה. מה מקשיב איתנו בפורים? עד דלא ידע. לא לדעת כל כך הרבה. לא להבין כל כך הרבה. לא לחשוב שאני ורק אני יודע בדיוק מה צריך לקרוא ומה צריך להיות. להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא, שאני חסר ידע ותמים עם השם, השם יכול לעשות לי מופתים, ואני יכול להבין שכל מה שהוא עושה זה רק טובתי. אז יהי רצון שנזכה באמת לשמחה תמיד בתוך חיינו, אני לא ידע שאף פעם שנוכל לחיות מתוך שמחה, ולהיות אמונה שעד כדי כך שהפורים נחשב שביום כיפור אנחנו אומרים כפורים, אותה אמונה חסרת ידיעה, חסרת פנייה, חסרת שיקולים ודעת, אותה אמונה תמימה, אותה אמונה תאורה, שאתה השם ואני בידיך וכל מה שיש לי זה שלך, ואת כל האמונה הזאת צריך להפנות, וכדי להיות במקום הזה, דרוש לשחרר את הידע לפעמים, את הוודאות לפעמים, ולהסכים להיות באי-וודאות, ולדעת שהשם יתברך הוא בכבודו בעצמו, באי-וודאות הזאת.
כן,
אז וואו. אז נזכה לגילוי הגדול.
בעזרת השם.
ושבאמת נראה את השם יתברך.
ושבאמת יהיה לנו משנכנס אדר מרבים בשמחה, שנצליח. בלכאורה זה נראה אולי קל, אבל באמת לפעמים זה כמו ציווי, תהי שמחה, אבל לא בא לי עכשיו להיות שמחה, אבל אין לי סיבה עכשיו, אבל זהו, זה בדיוק העניין של שנזכה, שנצליח כן להיות, מתוך האמונה הזאת להיות בשמחה. אמן ואמן. תודה, תודה רבה. רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. שלום ובוקר טוב לאורית חלפון, מנהלת אירועים בחמי יואב.
שלום וברכה.
אז אני לא חושבת שיש מישהו שלא ביקר עדיין לפחות פעם אחת בימי חייו בחמי יואב, אבל הייתי כן שמחה שוב לשמוע על הסגולות המיוחדות של המים שם בחמי יואב.
אז ככה, אני בטוחה שכמעט כולם ביקרו בחמי יואב, אבל הם בטח לא ביקרו בחמי יואב המחודשת. המקום התחדש, המקום נרחש על ידי שלושה אחים צעירים שבאמת הכניסו משב רוח צעיר למקום. אז זהו חמי יואב, בתקופת המלחמה שלנו באמת חידשנו את המקום ועשינו פה מעל גדול מאוד מאוד יפה, מתחם מדהים. הכנסנו מכשירי ספורט, הכנסנו מסביב לאגם, הקמנו מתחם של דשא, של שולחנות ישיבה, מכשירי ספורט, ספות רטן. זאת אומרת, לקחנו את המקום, מנגלים, לקחנו את המקום, ובאמת שרנו אותו בהרבה נוחות. לוקחים את המים החמים, שזה 11 בריכות של מים טרמומינרליים, עשירים בגופרית, שנותנים התחדשות לגוף והנפש, ולקחנו את המקום שלנו מלבד המים, הכנסנו את כל המרגוע והנפש. אז באמת חמי יואב התחדשה, חמי יואב יפה, חמי יואב בריאה. זה מה שהכנסנו הרבה, באמת,
כן.
לגוף ולנפש.
והייתי רוצה גם לשמוע כך בכמה מילים על הפעילות המיוחדת בקבוצות ורחצה נפרדת.
נכון, במיוחד עשינו קבוצות הרחצה נפרדת והתאמנו את זה למגזר הדתי. לקחנו כמי ראשון, כל יום ראשון בחמי יואב, בין השעות 5:30 ל-11, יש רחצת גברים כל יום ראשון בחמי יואב. מעבר לזה, נותנים להם שתייה חמה בכניסה, אז באמת הגברים באים, מחדשים את הגוף שלהם כל יום ראשון בחמי יואב. למגזר הנשי עשינו אחת לשבועיים, ואנחנו בחודש אדר, והכנסנו שמחה, ומחר בערב, שזה דלת באדר, עשינו להם יום מיוחד לנשים, ערב עם מוזיקה, עם ספורט, עם תצוגת אופנה למגזר, עם הרבה הרבה כיף ומים חמים. אז באמת, הבנות שתבוא למחר, תגענה למקום לחמי יואב, תראה מקום מאוד מאוד כיף, מאוד שמח. תקחנו את השמחה של חודש אדר ונכניס את זה בנשים שתגענה מחר, יהיה להם יום מאוד מאוד מיוחד עם ספורט, תצוגת אופנה, הרבה שמחה והרבה שירים והרבה כיף.
אז מי שרוצה באמת להגיע, וזה נשמע בהחלט מהנה ומשכנע, קצת שמחה, איך אומרים, לגוף ולנפש, אז בואי עם מספר טלפון.
08-67-05-600. מעבר לזה, יש לנו גם הסעות דרך אופמן הסעות. זה הסעות שמקיימים לחמי יואב, אופמן ירושלים. הטלפון שלהם זה 052-717-30-35. אז אופמן עושה הסעות מירושלים לחמי יואב. מאוד חשוב לציין, מחר, דלת באדר.
יום מיוחד לנשים, ערב מיוחד לנשים.
ערב מיוחד. הערב, ערב לגברים, מאוד כיף, מאוד מפנק, 5:30 עד 11. אז אנחנו יודעים לתת מענה לכל הרחצה נפרדת. לגברים, כל יום ראשון, חמי יואב, בשעה 5:30 עד 11, לנשים, אחת לשבועיים, נותנים להם שתייה חמה בכניסה, נותנים להם המים חמים, שזה סגולות המים שיש רק בחמי יואב, בין אשקלון לקריית גת, כביש 35, מקום מדהים, מקום בריא, מקום טוב, מעולה.
מרגוע. מרגוע אמיתי לגוף ולנפש. כן. אני רוצה מאוד להודות לך ושיהיה לכם הרבה בהצלחה, אחרי כל השיפוצים וההתחדשות, הרבה הצלחה. אורית חלפון, מנהלת אירועים בחמי יואב, אני מודה לך על הדברים האלה.
תודה, שיהיה לנו חודש שמח, שיהיה לנו חיים טובים.
בעזרת השם.
ולבוא לחמי יואב, לא לשכוח.
תודה, תודה.
תודה, תודה. ביי, ביי.
ביי. ושלום לך, יעל בן חור, רדיולוגית, נטורופתית וקיניזיולוגית.
שלום לכם.
רק באמת תתקרבי למיקרופון על מנת שנוכל okay. לשמוע אותך כראוי. וקודם כל אני רוצה באמת לדבר איתך על נטורופתיה כגישה הוליסטית. בואי בכמה מילים, למרות שאנחנו שוב חוזרים על הדברים האלה, אבל באמת כדי להבין, כשאת אומרת נטורופתיה, למה את מתכוונת?
נטורופתיה זה בעצם גישה ריפוי טבעית, המשלבת גישות טבעיות מהרפואה המסורתית, עם גישות מודרניות מבוססות על עדויות קליניות ומחקרים. אנחנו בהחלט כן. נעזרים גם ברפואה הקונבציונלית, כדי להשלים את הטיפול הנטורופתי, חשוב מאוד לדעת שאנחנו לא נגד אליו.
לא באים במקום, אלא זה בנוסף.
ממש לא, כן. בנוסף ונתמכים ונעזרים. הנחת כן. היסוד של הנטורופתיה כגישה הוליסטית, כמו שאמרת, היא ראיית האדם כשלם. כלומר, האדם עומד במרכז הטיפול ולא המחלה. בהתייחסות לסימפטומים שהביא את האדם לטיפול, אנו נתייחס לטיפול בהתייחסות למכלול גורמי המחלה. גורמים תורשתיים, משפחתיים, פיזיים, רגשיים, סביבתיים, חברתיים ועוד. נקודת המוצא בטיפול היא טיפול באדם כמכלול ולא טיפול בסימפטומים רק. אנחנו נסתכל בכוחות, אנחנו מאמינים מאוד בכוחות הריפוי הטבעיים של האדם עצמו, שנמצא בתוכו. כל אדם יכול לטפל בעצם, לרפא את עצמו. הגוף הוא מכונה חכמה מאוד. אנחנו תמיד אומרים, המחשב הכי טוב בעולם, שהומצא בעצם זה גוף האדם על ידי בורא עולם.
כן. ואם באמת כדי לסבר את האוזן, אז אם יש כאב ראש, יש לנו נטייה אולי לקחת אקמול, אז כאב ראש חד פעמים, אקמול זה בסדר, אבל כשכאבי הראש חוזרים ונשנים, זה לא חוכמה לתת אקמול, אלא לנסות לבדוק, ושוב לקחתי דוגמה מאוד פשוטה, כל אחד חווה בימיו לפחות פעם אחת איזשהו כאב ראש, אז לנסות לבדוק ולברר מהי הסיבה שהביאה את אותו כאב ראש.
אנחנו ניקח, נעשה תשאול מאוד ארוך, מאוד רציני, ונבדוק האם כאבי הראש שחוזרים כל הזמן, מאיפה הם באים ומה הסימפטום ולמה זה קורה לו. כן. הרבה פעמים אנחנו יודעים שלאדם שבעצם הוא בריא בדרך כלל ויש איזשהו מכאוב שהוא בא פתאום, אז יש איזושהי סיבה או שזה איזשהו סטרס שהוא חווה או באמת כן. משהו...
הגוף מעוטט שמשהו לא בסדר.
הגוף מעוטט מבפנים, הוא זורק החוצה והוא מבקש עזרה על ידי סימפטומים חיצוניים. כן. וככה אנחנו יודעים באמת שיש איזושהי בעיה ואנחנו מנסים בהחלט לעזור.
כן. את גם אירדיולוגית, את גם קיניזיולוגית, אז קודם כל אירדיולוגיה אנחנו כבר יודעים שזה באמת אבחון כן. על ידי גלגל העין, כן. שניתן לזהות אפילו מחלות עוד לפני שהן באות לידי ביטוי בדיוק. בגוף, אלא עוד לפני. מה זה קיניזיולוגיה?
קיניזיולוגיה זה אנחנו מטפלים בגוף עצמו, בגוף האדם עצמו, דרך השרירים. שריר הגוף שלנו אומר ונותן לנו את האותות של אם יש לנו או שוב איזושהי מצוקה או... זה יותר בעצם טיפול רגשי, טיפול פחות מחלתי. זה יותר לטפל בזוגיות, בקשב וריכוז, בטיפול כללי של האדם, אם יש לו איזשהו משבר, אני לא מוצא עבודה, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני לא מוצא את הזוגיות, או יש לי משבר בזוגיות. ילדים עם קשב וריכוז, אנחנו בהחלט יכולים לעזור להם על ידי בדיקות שריר, על ידי הכוונה, על ידי קביעת מטרה, ואנחנו לוקחים אותם לקבוע, הם בעצמם, מובילים אותם לקבוע בעצמם את המטרה שלהם, ועוזרים להם ונותנים להם את הדרך כדי להגיע למטרה.
כן, מאוד מעניין, את גם עוסקת בהילינג ורפלקסולוגיה.
זה... לא, במרפאה שלנו, שלך. במרכז העיני, יש לנו רפלקסולוג שהוא דוקטור דודי, ויש לנו דוקטור דודי אדלר, ויש לנו שם הילר שהוא... יוסף חיים, שהוא מאוד
אנחנו,
מוכר בתחום.
כן, אנחנו נדבר באמת על כן, המרכז עצמו,
נכון.
שזה נקרא אהנה, שזה נכון. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות,
נכון,
יפה מאוד.
כן.
מצחן ביניי ככה שם, מרכז אהנה, המרכז לרפואה הוליסטית. כן. אז מה קורה שם במרכז?
זה מרכז שיש לנו פה פעילות כמעט נונסטופ. יש לנו בערבים, למשל מחר בערב, אז יש לנו ציור... חוג כזה, זה לא חוג, זה סדנה בעצם. יש לנו בימי רביעי הרצאות. כל יום רביעי וכל יום שני אמרנו הרצאות. יש סדנאות, אנחנו עושים שם טיפול בהשמנת יתר או משקל עודף, מה שנקרא. קבוצות של משקל עודף שאנחנו לאט לאט נלמד אותם איך יורדים במשקל בצורה נכונה, שינוי דרך חיים. יש לנו שם דוקטור דודי אדלר.
גם טיפולים, גם סדנאות, נכון, גם הרצאות.
גם הכל... הרצאות, יש שם שיאצו, יש רפואה סינית, דיקור סיני, דיקור אוזן שאני עושה לאנשים שיש להם בעיות של התמכרויות למיניהם ו... לעזור להם לצאת מזה. המרכז הזה עובד נונסטופ, יש לנו כמו שאמרתי את יוסף חיים שהוא הילר באמת מדהים, מוכר מאוד בתחום שלו וידוע. ועכשיו אפילו התחלנו לימודים של רפלקסולוגיה. דוקטור דודי אדלר, הוא מלמד לרפלקסולוגיה, חוגים ממש וקורס, שאנשים ייצאו רפלקסולוגים מתוך זה. זאת אומרת, זה אזור שעובד כל הזמן עם
כן, טיפולים. ואיפה נמצא המרכז הזה למי שבאמת...
ביהוד ברחוב העצמאות 6.
כן, יהוד רחוב העצמאות 6. ולפני כן. שנצא להפסקת פרסומות, ואנחנו כמובן נמשיך, אני רוצה לתת מספר טלפון שלנו כאן באולפן, למאזינים שאולי רוצים באמת לשאול אותך, להתייעץ איתך. בנה. הנה זאת ההזדמנות, את איתנו כאן באולפן, וזאת באמת ההזדמנות להתייעץ ולשאול את יעל בן חור, שהיא רדיולוגית, נטורופתית, וגם קינזיולוגית. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים. אני חוזרת, 1-900-52-92-93, ניתן גם לשלוח לנו שאלות דרך האתר של רדיו קול חי, אתם נכנסים לדף הבית, ושם בצד שמאל למעלה יש לכם אפשרות לשלוח לנו את השאלות שלכם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו שמחים לארח היום אצלנו כאן באולפן את יעל בן חור, היא רדיולוגית, נטורופתית וקינזיולוגית. אנחנו מדברים איתה באמת על נטורופתיה, על דרכי אבחון, הנושא של רדיולוגיה, אבחון על פי גלגל העין, הנושא של קינזיולוגיה, כמו שהיא אמרה, אבחון על ידי השריר, וזה באמת נושא שהוא מאוד מסקרן. יעל, אני רק אתן שוב את מספרי הטלפון של אנחנו כאן באולפן, אם יש מי מהמאזינים שלנו שרוצים לשאול או להתייעץ, הם בהחלט מוזמנים לעשות זאת. 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. אז דיברנו על אבחון על ידי השריר, איך את עושה את זה בפועל? בוא נאמר, אם הייתי מבקשת ממך עכשיו להדגים עליי, מה היית עושה איתי?
אנחנו קודם כל עומדות אחת מול השנייה, אנחנו עושות כמה תרגילים כדי לשחרר, כי בדרך כלל שתי נשים שעומדות אחת לשנייה ולא כל כך מכירות, אז יש איזשהו תהליך של מתח קטן. אנחנו עושים תרגילי, אנחנו קוראים לזה שחרור המתחים, משחררים את המתח בכמה תרגילי גוף, ואז אני מבקשת מהגוף שלך שיאשר לי לבדוק את השרירים שלך. ואז אני שואלת את השאלה שמתבקשת מעליה, אחרי שעשיתי קצת אבחון וראיתי מה הבעיה בעצם, אני שואלת על הבעיה הספציפית שהצגת לפניי, ואני מבקשת אישור מהשריר, האם הבעיה הזו היא אפשר לטפל בה, שאלות שאני שואלת את עצמי כדי לדעת איך לטפל בה, האם אני יכולה לטפל בדרך הזו, האם אני יכולה לטפל בדרך הזו, האם הבעיה היא כזו או אחרת, האם זה בעיה יותר של סטרס או... כל דבר אחר. אחרי שביקשתי על ידי כמה שאלות והבנתי את הבעיה עצמה, אנחנו יושבות ומתחילות את הטיפול. אם זה עניין רגשי, אז בודקים...
רגע, שאלת ואיך בעצם קיבלת תשובה?
הגוף עונה לי על ידי השריר. יש לי תנועות שריר שאני מזהה בתוך הנגיעה.
זאת אומרת, את נוגעת לי ביד, ואז את רואה איך השריר שלי מגיב אליי.
את בקושי מרגישה את זה, אבל אני יודעת להבחן ולהרגיש אם הגוף יורד, אם הגוף עולה, אם הגוף מסכים או לא מסכים. הוא נותן לי את האיתות שלו. גם אם למשל בפה תגידי לי, לא, אין לי בעיה כזו, והגוף יגיד לי שיש, אני אטפל בבעיה בצורה עדינה, בצורה אחרת, כדי שאני אגיע למטרה, כי הגוף מסכים ואומר שיש את הבעיה, כשאת מסרבת בעצם להכיר בה.
כן, יש לנו מאזין על הקו שרוצה לשאול, רק בואי תשימי את האוזניות על מנת שתוכלי לשמוע אותו. יש לנו מאזין שרוצה לשאול, מאזין איתנו? מאזין איתנו? אז אולי אנחנו ננסה לחדש איתו את הקשר, והוא שוב, עוד מעט יהיה איתנו שוב. אני חוזרת על מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 1-952-92-93. ועד שהמאזין יהיה איתנו על הקו, את שומעת אותי עכשיו דרך האוזניות, אז הכל בסדר, את יכולה להישאר איתם. בואו ננסה שוב לפנות למאזין. מאזין איתנו? לא, המאזין עדיין לא איתנו, אנחנו ננסה לחדש איתו את הקשר, ועד שהמאזין יהיה איתנו שוב על הקו, הייתי רוצה באמת לשמוע ממך עוד כמה מילים על הנושא של אירדיולוגיה. דיברנו על קינזיולוגיה, בואי נחזור לאירדיולוגיה, שזה אבחון על ידי גלגל העין, ובהפסקת הפרסומות כך ניסינו לשוחח, ואמרתי לך שאני בסוף השבוע האחרון מאוד התקררתי, את יודעת, הנזלת ואפצ'י, וככה שומעים אולי גם קצת על הקול הצרוד שלי והגרון באמת יבש. האם ניתן לראות התקררות כזאת בגלגל העין?
אז ככה, אם זה משהו שהוא כרוני במרכאות, זאת אומרת שאת נוטה לקבל אותו כל פעם, אז כן, אנחנו נראה. אם זה קיבלת התקררות ביום חמישי ותבוא אליי ביום ראשון, לא, אני לא אראה. בגלגל העין, התופעות של מחלות או של בעיות כלשהן, הן בדרך כלל לאורך זמן. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך, היה בעבר, דוגמה, ניתוח ביד, אני יכולה להגיד לך, יהיה בקרוב או יהיה בעתיד דלקת פרקים, אני יכולה להגיד גם איפה היא תהיה. אני יכולה להגיד לך שיש לך עודף לחות בגוף, ואנחנו צריכים לטפל בזה ברקמות, אם יש לנו עודפי לך, אז אני אתקן את זה על ידי תזונה נכונה, על ידי תוספים אם צריך. אני רואה חולשות, אני רואה עצב. כל צבע בעין, יש לנו קונסטיטוציות קבועות של צבעים של אנשים. עיניים בהירות, עיניים קירות, עיניים חומות, אישון קטן, אישון גדול.
כן, כן, אנחנו איתך.
אז כל דבר כזה נותן לי, כל דבר כזה נותן לי איזשהו סימן של העבר, של ההווה ושל העתיד. למשל סוכרת. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אני משערת שרובם וגם הקהל יודע, שאנחנו יודעים על 500 אלף איש שרשומים, ואנחנו יודעים על 500 אלף איש שלא ידועים. שהם חולים בסוכרת, והם לא יודעים אפילו. וזה נתון די ידוע. ואני יכולה לראות בפירוש בעין, וזה בכל עין, בכל צבע עין, אני יכולה לראות אם יש נטייה, אם יש עכשיו, אפילו אני יכולה להגיד, יש מעל 100 קצת. אני יכולה להגיד, אתה ברמת סיכון יותר גבוהה. יש כמה מקומות בגוף.
זאת אומרת, תגידי לבנם, תקשיב, כדאי לך להיזהר, כי אתה בנטייה ממש לפתח סוכרת. אם לא תשמור על עצמך, תוך תקופה אתה תהיה סוכרתי.
נכון. ממש ככה, אני יודעת גם, במצב הזה אני שולחת אותו לעשות בדיקות נוספות, ממש רשימה של בדיקות שאני מבקשת מהרופא. תמיד במצב כזה, אני יודעת להגיד לו גם שיש לו קולסטרול, ושיש לו גליצרידים גבוהים, אני יודעת להגיד שבלוטת התריס לא תקינה.
כל מיני דברים כאלה. הכל על פי הסתכלות בגלגל העין. ממש. דרך מחשב, את מגדילה את התמונה, ואז...
אני מצלמת על ידי מכונה, מכשיר מאוד מיומן, מאוד מיוחד, מצלמת את העין. מגדילה אותה על מחשב, ובשקט רואה, לא מפריע לו כל הזמן עם פנס וזכוכית מגדל כמו שהיה בעבר, ואני רואה בדרך כלל את הכל. ואחרי שהלקוח הזה הולך, המטופל הולך הביתה, אני יושבת עוד קצת עם עצמי כדי לראות שבאמת הכל היה מאובחן וכולי, ומוסיפה את זה לתיק שלו, נפתח תיק הרי לכל מטופל כזה, ואני מוסיפה דברים, ואם אני רואה שאני צריכה משהו שפספסתי, אני תמיד גם שואלת אותו אם פספסתי, ומסיימת את האבחון עצמו, אני נותנת לו ממש רשימה של מה התוספים שהוא צריך לקבל, מה המזון שהוא צריך לאכול. הוא לא יצא מהקליניקה שלי בלי שהוא ידע מה הוא הולך לעשות עם עצמו כדי לטפל בכל מה שראיתי.
כן, מדהים. המאזין איתנו? שלום מאזין.
הלו.
שלום מאזין. כן, אנחנו איתך.
אני רוצה לשאול אם יש דרך לטפל בדלקת בגידים שביד.
כן, אנחנו שוב צריכים לעשות את האבחון. היום יש תוספים נהדרים גם לראות את ה... ולטפל בגידים, אבל אני צריך לראות בדיוק מה החומרה שלהם, ועד כמה זה באמת חמור, אם יש נטייה גם בידיים אחרות, אם יש ברגליים, אבל בהחלט כן. רואים את זה גם דרך הקשתית העין, ובהחלט אפשר לטפל בזה, גם על ידי, בעיקר על ידי תוספים במקרה הזה, אבל גם על ידי תזונה, ולכוון אותך כמובן לאיזה טיפול של ספורט. כי ספורט הוא חלק מהריפוי הכללי של הדברים האלה גם.
כן, אז הנה, קיבלת תשובה. יש מענה גם לנושא הזה, ויש לנו עוד מאזין על הקו, כן, בבקשה.
הלו?
כן.
אני בשידור?
כן, כן, אתה בשידור.
רציתי לשאול את הגברת.
כן.
אני סובל מ-RP, זה רטינטיטיס פיגמנטוזה, זה מחלה בעין. ואני יודע שהציעו לי תמיד לקחת לוטאין. הבעיה שבכדורים זה עושה כאבי בטן. מה מציע, האם יש פתרון לזה או שאלה מיותרת?
כן, יעל.
אז אני אסביר. קודם כל, באירידיאולוגיה אנחנו לא רואים מחלות עיניים, כי אנחנו לא רופאי עיניים. אבל השאלה ששאלת לגבי הלוטאין, לוטאין לא אמור לעשות כאבי בטן, תלוי במינון שאתה לוקח. יש לוטאין 5 מיליגרם ויש לוטאין 20 מיליגרם. השאלה כמה אתה קיבלת? אני מציעה שאם ה-20 מיליגרם עשה לך כאב בטן, תרד ל-5 מיליגרם. יש אותו בתור פורמולות מאוד ייחודיות של פורמולות מיוחדות לעיניים, כמו יובסטין, ויש כל מיני גם תוספים לעיניים שהם מאוד מאוד איכותיים. אתה צריך להיכנס לבית טבע שמבינים טוב. בדרך כלל יש בבתי טבע נטורופתיות, ולהגיד להם שאתה רוצה שיראו לך את כל הפורמולות שעוזרות לעיניים, ושיהיה בתוכו 5 מיקרוגרם, כי כנראה ה-20 הוא גבוה בשבילך. וכנראה זו הסיבה שזה עושה לך כאבי בטן. אני מציעה לך באופן כללי לקחת, כשאתה מתחיל לקחת תוספים, וזה לכל
לקחת ה... לקחת פרוביוטיקה.
בדיוק, כן, יפה. כן.
זה מרפד שם נכון, את כל העסק.
נכון,
כן.
תיקח פרוביוטיקה וזה יהיה לך קל יותר. ואז תחזור לקחת את, את המוצר שלקחת, ותראה, יכול להיות שזה יעזור לך ולא יהיה לך תופעות לוואי.
כן.
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה. בכלל, רופאים היום, גם קונבנציונלי, כשהם נותנים אנטיביוטיקה, ממליצים יחד עם זה מיד לקחת פרוביוטיקה, כי באמת האנטיביוטיקה הורסת את החיידקים הטובים של המעיים, מה שעושה כאבי בטן, והפרוביוטיקה ככה מרפדת לנו שם את המעיים.
אני מציעה לכולם, מגיעים לחורף, לקחת פרוביוטיקה, בכלל פעם ב3 חודשים קופסה אחת של פרוביוטיקה לא תזיק.
גם מחזק את המערכת החיסונית.
בדיוק. ואת הקיבה, כי רובנו יש לנו בעיות כאלה או אחרות במעיים, ולא תמיד אנחנו יודעים לזהות אותם. וזה פותר המון בעיות.
יש לנו עוד מאזינה על הקו שרוצה לשאול. מאזינה, כן, בבקשה.
כן, בוקר טוב, שומעים אותי?
כן, כן, אנחנו איתך.
כן, בוקר טוב לכם. רציתי בבקשה לשאול את הגברת האריודולוגית שבקשר לבעיה שקוראים לה פיברומלגיה.
כן.
וכאבי שרירים בכל הגוף.
כן.
איך ניתן לעזור והאם יש לזה טיפול?
זו מחלה כל כך ידועה ובתחום שלנו.
שידועה בשנים האחרונות, פעם מאוד. לא הכירו אותה, היא כן. פתאום נהייתה נפוצה בשנים נכון. האחרונות.
אני אגיד מילה אחת של הנטורופתיה והרדיולוגיה, בכלל רפואה משלימה לגבי הפיברומיאלגיה, מה שקורה במחלה הזו, פעם היו אומרים על כל מחלה של אפצ'י וירוס, שלא יודעים מה, אז היום התשובה של כולנו בעצם כואב לך, ואנחנו לא בדיוק יודעים איפה כואב לך.
אז יש לך פיברומיאלגיה.
יש לך פיברומיאלגיה.
זה גם שם ארוך ויפה כזה, זה נשמע מכובד.
כן, והוא מאוד מאוד מפחיד, אבל הוא לא כזה מפחיד. כן, יש היום טיפולים מאוד יפים ומאוד טובים ברפואה הטבעית, תוספים ודי הרבה. הדבר הראשון שאני מציעה לקחת זה את ה... ברח לי מהראש, פתאום רגע אני אגיד לך, סלדרין, שהוא עושה עבודה יפה מאוד.
איך קוראים לזה?
סלדרין. פשוט ככה.
סלדרין?
כן, 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 הוא מוצר נהדר, הוא בונה רקמות. עכשיו, כדאי שוב שתלכי למישהו שיכול לבדוק ויכול להגיע באמת, אם הפיברומיאלגיה שלך זה תוצאה גם של דלקת פרקים, האם היא תוצאה של סטרס, מאיפה היא באה ולמה היא באה?
אני אגיד לך, אני אגיד לך,
אוקיי.
אני הייתי אצל רמטולוג שהוא אוקיי. הבחן את זה,
אוקיי.
ובבדיקות דם לא היה איזה בעיה של, של רומטיזם,
אוקיי.
אז הוא הבחן שזה רמט,
זה פיברומיאלגיה.
אוקיי. יש מוצר...
כן, הרמטולוג הבחן את זה.
יש מוצר שקוראים כן. לו מורינגה ערבה. מורינגה כן. ערבה. זה צמח שגדל אצלנו בערבה. הוא עובד יפה מאוד על כל הכאבי מפרקים, פרקים. אפילו מאזן קצת סוכר, אבל לא זו המטרה שלך, ולא זו הבעיה שלך. הוא יקל מאוד.
כן.
אני מציעה לך לגשת לאיזשהו... שוב, לבית טבע או בית מרקחת ולרכוש.
לרכוש, וגם אולי באמת לעשות אבחון כן, כדי לראות כדאי. את המקור, לראות כדאי. מאיפה זה בא. ואת...
הרבה פעמים זה סטרס. כן. באמת, שאפשר מאוד להקל כן. בסטרס, ואז זה מקל על המחאובי גוף האלה.
כן. כן.
אוקיי, נו, סטרס, פוסט-טראומה, כל ה... כדאי מאוד ללכת למישהו שיאבחן אותך ויעזור לך. ברפואה משלימה יש עבודות נהדרות עם
ה... כן, אנחנו גם נאמר בסוף המשדר את מספר הטלפון, כך שמי שירצה יוכל לפנות אלייך, יעל בן חור, ויש לנו עוד, אולי נספיק עוד מאזינה.
תודה.
מאזין או מאזינה, מי איתנו? אין לנו עוד מאזינים, אז בואי באמת, קודם כל בואי את מספר הטלפון שלך, כדי שאנשים שרוצים לפנות,
בבקשה.
יוכלו להגיע אליכם. כן.
אז 054-2442-937, יעל בן חור.
יעל בן חור, שהיא רדיולוגית, נטורופתית וקיניזיולוגית, ואולי באמת כך לסיום נשאר לנו כך 1.5 דקות, בואי תנסי לסכם לנו ותאמרי לנו באמת על הראייה ההוליסטית מול הרפואה הקונבנציונלית, על הגישה הנטורופתית, איך הן בעצם משתלבות ביחד.
אוקיי, אז בגדול כשאני רואה מטופלת, כמו המטופלת הגברת האחרונה שדיברה איתי, אז דבר ראשון, באמת אני אבדוק אם יש היסטוריה רפואית בעייתית אצלה, אם היא חולה בעוד מחלות כאלה או אחרות, אם היא טופלה בעבר, באיזה תרופות היא טופלה וכו'. ואז אני אבדוק באמת, גם אני אסתכל בגלגל העד, עד כמה זה מופשט, עד כמה זה גדול, הבעיה הרמטולוגית שהיא דיברה עליה. וכן, אם היא צריכה טיפול גם דרך השרירים, אני אעשה את העבודה כדי לשחרר. אני חושבת שבמקום הזה, ההילר, יוסף חיים, יכול לעשות עבודה נפלאה. רפלקסולוגיה עושה פה עבודה נהדרת. שיאצו פחות כי היא מכאיבה מאוד. אבל לרפלקסולוגיה היא יכולה לשחרר ולעזור ולעשות עבודה נפלאה. הילינג, כמו שאמרתי, עושה עבודה טובה מאוד. במקרים האלה צריך לעשות עבודת גוף. צריך לשתות המון. אני חייבת לומר לאנשים, תלמדו לשתות. רוב האנשים
ומים.
לא
קפה שותים זה לא מים.
מים. כן. הטיפ הגדול שאני יכולה לתת לכם, להוסיף לימון למים. הוא הופך את הקיבה לקיבה בסיסית, במקום קיבה חומצית. קל לנו לקבל מזון. קל לנו לפרק את המזון בקיבה שלנו, ואנחנו מרגישים הרבה יותר טוב. כל שעה, הנה. כוס מים, תעשה לכם
עם כמה טיפות לימון, ואתם מסודרים. אז הנה, גם קיבלנו טיפ, שכל אחד יכול ליישם אותו קל ופשוט. מים, הרבה מים, ולהוסיף גם קצת לימון אל המים. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה לישי פופובסקי, שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום רביעי, קצת אחרי 10, גם ביום שלישי, קצת אחרי 11, ועד אז שתהיה לנו המשך האזנה טובה לרדיו כל חי.